طب بخير. بפעם הקודמת סיימתי את הסוגיה הזאת של חזקות שלוש פעמים, וניסיתי להראות דרך זה איך בעצם, מה היחס בין אינדוקציה לאבדוקציה. זאת אומרת, הטענה היא שכאשר אנחנו לומדים ממקרים מסוימים שראינו לכלל המקרים, מאחורי הלימוד הזה נמצאת איזושהי תיאוריה, איזשהו חוק כללי, וגם אין יחידות של התיאוריה שנמצאת מאחורי זה. זאת אומרת, אני יכול על אותו סט של נתונים לייצר כמה וכמה תיאוריות שמסבירות אותן, וכל תיאוריה כזאת תיתן לי חוק כללי אחר וניבויים אחרים למקרים השונים, ולכן הברירה בין התיאוריות השונות, כן, להחליט איזה מהתיאוריות אני מאמץ, דורשת איזושהי חשיבה או שימוש בהיגיון שלנו או בסברה. אני עשיתי את זה בדרך כלל דרך התאר של אוקאם, מה שנראה לנו הכי פשוט, אבל זה בעצם שם כולל למה שנראה לנו הכי סביר. יש כאלה שאומרים שהתאר של אוקאם זה בסך הכל מילה נרדפת לשמרנות. אתה בעצם נשאר עם מה שנראה בעיניך סביר, ועם זה אתה הולך הלאה. אבל דבר אחד ברור, שמתוך הנתונים שמהם אני יוצא, אי אפשר להוציא תיאוריה באופן חד ערכי. יש הרבה תיאוריות שיסבירו את הנתונים האלה, ולכן מעבר לשימוש בנתונים, יש גם איזשהו שימוש בשכל, בחשיבה שלנו, כדי להחליט איזה מהתיאוריות היא התיאוריה הנכונה, לברור תיאוריה אחת מתוך התיאוריות השונות שמסבירות את הנתונים. וזה מחזיר אותנו למה שדיברתי ממש לפני כן, על השילוב הזה בין רציונליזם ואמפיריציזם, ובין תצפית לחשיבה, והאשליה הזאת כאילו שאפשר להשתמש רק בתצפית, מתנפצת מול המציאות. זה לא יכול לקרות. אז ראינו למעשה, אני יכול לסכם את שני הפרקים האחרונים בסדרה הזאת. פרק אחד עסק באלימינציה בעצם, איזשהו שימוש בנתונים כדי לשלול תיאוריות אפשריות ולהשאיר תיאוריות אחרות. ראינו את זה על הקל וחומר וכל מיני הסקים הלכתיים, הצד השווה, קל וחומר, פרחה, כל מיני דברים כאלה. והדבר השני זה חזקות שלוש פעמים, שגם בחזקות שלוש פעמים ראינו שלפעמים מגיעים לאיזשהם ניסוחים שנראים מאוד מוזרים, אבל אנחנו צריכים למצוא את ההסבר שנשמע הכי סביר לנתונים שבפנינו, ומתוך זה אנחנו נוציא את התיאוריה, כן, את החוק הכללי. לכן תמיד ההסק לכאורה התצפיתי, זאת אומרת השימוש בנתונים, מערב בתוכו תמיד חשיבה. זאת אומרת תמיד. עכשיו ישנם מצבים, דיברנו על זה בחזקות שלוש פעמים, המקור החיים, אתם זוכרים, על חמץ. ישנם מצבים שבהם לא סביר שיש הסבר, ולכן אנחנו מחליטים מסברה שזה מקרה. השלוש פעמים שהדבר קרה, זה מקרה. מצאנו שלושה גרגירי חיטה בתוך התערובת שלנו. אם לא סביר שיש מכניזם שגרם לגרגירי החיטה האלה להגיע לשם, אז מבחינתנו גם אם יש שם שלושה גרגירי חיטה, אנחנו לא נניח שיש עוד. זאת אומרת שיש פה מכניזם כזה שמכניס גרגירי חיטה. זאת אומרת, לפעמים הסברה משמשת אותנו כדי לברור תיאוריה אחת מבין כלל התיאוריות, לפעמים הסברה תגיד לנו, לדעתי אין תיאוריה, וכיוון שכך אני לא אעשה בכלל הכללה, כיוון שאין אבדוקציה, אני לא אעשה אינדוקציה. אני אביא לכם דוגמה, כן, ראינו את זה לגבי חזקות שלוש פעמים, עכשיו אני אראה לכם את זה על הקל וחומר. יש אצל בעלי הכללים, מובאת איזושהי דוגמה, לא יודע מי היה הראשון שהביא את זה, אבל דוגמה שמובאת אצל כמה מהם, לחייב משקוף בציצית. כן? בוא אני אוכיח לכם שמשקוף חייב בציצית. ומה הבגד של ארבע כנפות? שפטור ממזוזה חייב בציצית, משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיהיה חייב בציצית. כן? קל וחומר. אז צריך לשים ציצית על כל משקוף. כמובן, יש גם את הקל וחומר ההפוך. ומה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה, בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה. אז זה קל וחומר לחייב בגד של ארבע כנפות במזוזה. אוקיי? אז בעצם יש פה, קל וחומר, שלכאורה בנוי כמו כל הקלים וחמורים שאנחנו מכירים, אבל במסקנה שלו יש לנו איזושהי תחושה שזה לא נכון. מה פשרה של התחושה הזאת? מה המעמד של התחושה הזאת? האם באמת, בגלל שיש לי תחושה כזאת, אז אני לא אעשה את העסק הזה? איך אני מתייחס לסוג כזה של תחושה? מתברר זאת אומרת, מה זה מתברר? אני טוען שהקל וחומר בעצם מניח, וראינו את זה כשעשיתי את הניתוח המפורט של קל וחומר, אבל הקל וחומר בעצם מניח שישנו קשר בין המשתנים השונים של הבעיה. נגיד ראינו בחיוב קרן בחצר הניזק, כן? אז ראינו שיש שן ורגל וקרן, זה שני המזיקים, והרשויות זה רשות הרבים וחצר הניזק. עכשיו, מי אמר שיש קשר בין חיובים ברשות הרבים לבין חיובים בחצר הניזק? למה אני בכלל מצייר את זה בטבלה אחת? למה אני לא אוסיף לטבלה הזאת גם את לא יודע מה, את איסור בשר בחלב, או לא יודע מה, או מה עושה קידושין, כסף, שטר, ביאה, למה זה לא נמצא באותה טבלה יחד עם השאלה של קרן ברשות הרבים ושן ורגל בחצר הניזק? כי ברור לי שזה פרשייה אחרת, זה לא קשור ל... זה לא שייך לאותו שדה מושגי, שדה מדעי, אם תרצו, או הלכתי בהקשר הזה, כמו העניין של חיוב מזיקים ברשויות השונות. זאת אומרת שאני, כשאני מצייר נתונים בתוך טבלה מסוימת, אני כבר מניח, בלי שאני שם לב אולי, אבל אני בעצם מניח שהעמודות השונות של הטבלה או השורות השונות של הטבלה שייכות לאותו שדה, שיש קשר ביניהם. לכן אני בונה טבלה שמחברת את כל העמודות האלה, למרות שהן עמודות שונות, אבל הן כולן עמודות בתוך טבלה אחת. זאת אומרת, אני מניח שיש איזשהו הקשר שכל הדברים האלה שייכים אליו. בהקשר, בקל וחומר הזה שציינתי קודם, שתיארתי קודם לגבי לחיוב משקוף בציצית, או בגד של ארבע כנפות במזוזה, מה הבעיה? אין פרחה על הקל וחומר, או לא יודע, יכול להיות שיש פרחה, אבל זה נראה לנו ברור שזה לא נכון עוד לפני שחשבנו על פרחה. למה? כי התחושה שלנו אומרת שאין קשר בין חיוב במזוזה לחיוב בציצית. זה לא שייך לאותו תחום הלכתי, לא אותם פרמטרים משפיעים על חיוב במזוזה וחיוב בציצית. וכיוון שכך, כשאני אעשה את הטבלה, כן, אני אעשה את הטבלה, אז אני, מה הטבלה תהיה? חיוב בציצית, חיוב במזוזה, משקוף, בגד של ארבע כנפות. ועכשיו אני אמלא את בטבלה, אני אמלא את הנתונים. ברגע שציירתי את הטבלה הזאת, כל הנתונים נכונים, לקחתי אותם מהתורה. אבל ברגע שציירתי את הטבלה הזאת, הנחתי עוד הנחה שלא שמתי אותה לשולחן, אבל היא בעצם שם. וזה שאפשר את כל הנתונים האלה להכניס לטבלה אחת. ושיש קשר בין העמודות. אם אתם זוכרים את הפרמטרים שמצאתי, האלפא והבטא, שאותו אלפא הוא רלוונטי גם לעמודה הימנית וגם לעמודה השמאלית. לפעמים, אפריורי, אני אקבע שלא. חיוב בציצית וחיוב במזוזה, אני מניח אפריורי, שאין פרמטר אלפא שאחראי גם לחיוב בציצית וגם לחיוב במזוזה. זה אלפא והוא בטא, אין קשר ביניהם. למרות שלא הנתונים מאלצים אותי לעשות את זה. מבחינת הנתונים, יכולתי לכתוב את זה בטבלה, ואני אמצא לכם מודל שמסביר את זה, כן? עוד פעם, בואו נעשה את זה רגע, תראו. אוקיי, אז פה אני אומר, יש לי משקוף, משקוף ובגד. בגד ארבע כנפות, אבל תחסכו לי את הכתיבה. אוקיי? ופה זה מזוזה. וציצית. עכשיו אני אומר, משקוף חייב במזוזה, אולי אני אעשה את זה אחרת. ציצית ומזוזה. אוקיי? עכשיו, משקוף, פשוט סידרתי את העמודות כדי שיהיה מבנה רגיל של קל וחומר. משקוף פטור מציצית וחייב במזוזה. בגד חייב בציצית. עכשיו אני שואל, האם בגד חייב במזוזה? אז אני עושה קל וחומר. ומה המשקוף שפטור מציצית חייב במזוזה? בגד שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה? זה קל וחומר קלאסי. זה בדיוק אותו דבר כמו השן ורגל והקרן וכל מה שראינו עד עכשיו. ואפשר ישר לקחת שלמשקוף יש אלפא, לבגד יש שני אלפא, לציצית, כדי לחייב אותה צריך שני אלפא, ומזוזה כדי לחייב אותה מספיק אלפא. אוקיי? אתם רואים שזה מסביר את כל הדינים. משקוף יש לו אלפא, בשביל ציצית צריך שני אלפא, לכן משקוף לא חייב בציצית. אבל שמזוזה מספיק אלפא, ולכן למשקוף יש את האלפא, זה חייב במזוזה. אותו דבר פה, בגד, יש לו שני אלפא, ציצית צריך שני אלפא כדי לחייב, לכן הוא חייב. אבל מזוזה מספיק אלפא, ולבגד שיש שני אלפא, ודאי שיהיה חייב, אז צריך להיות פה אחד. נכון, זה המבנה של קל וחומר. אז מה הבעיה? למה אנחנו לא עושים קל וחומר כזה? הכל בסדר, שמתי את כל הנתונים, ניתחתי את הקל וחומר, מצאתי את התיאוריה, והכל בסדר. אז מה, למה אני לא חושב שההסק הזה נכון? התשובה היא שאני אפריורי, לא בגלל הנתונים, אני מחליט מסברה שלא יכול להיות שהטור הזה, חיוב בציצית וחיוב במזוזה, נשלטים על ידי אותו סוג של פרמטר, אלפא. בעוצמות שונות, לא משנה, אבל אותו פרמטר קובע את החיוב בציצית וחיוב במזוזה. זה פרשות שונות, אין מה לחבר אותם אחד לשני. ולכן אתם רואים שלמרות שפורמלית יכולתי לעשות הכל, יש פה טבלה, והייתי יכול לעשות קל וחומר, בדיוק כמו שעשיתי כל דבר אחר. הבעיה פה היא שאני מניח, אפריורית אני מניח, שבעצם התשובה הנכונה, התשובה הנכונה היא בטא, ולא שני אלפא. אתם רואים, גם זה מסביר את הטבלה, נכון? רק בדרך כלל העדפנו את ההסבר עם אלפא ושני אלפא, כי הוא יותר פשוט. יש לו רק פרמטר אחד ולא שני פרמטרים, נכון? למה פה אני בכל זאת מעדיף את ההסבר המסובך? כי אני מניח אפריורי שציצית ומזוזה לא נשלטים על ידי אותו פרמטר. ואיך אני יודע? תחושה, אינטואיציה, לא יודע בדיוק מה, נכון? זה ההסבר היחידי שיש, כי אחרת, איפה פה הבעיה? עשיתי טבלה, עושה קל וחומר, מוצא הסברים, וגמרנו, והתוצאה היא שבגד ארבע כנפות חייב במזוזה. איך, מה יכול ליפול פה? זאת אומרת, איך יכול להיות שאני לא מקבל את המסקנה הזאת? איזה הנחה פה לא נכונה? התשובה, ההנחה לא נכונה פה, זה עצם העובדה שבניתי פה טבלה משותפת לציצית ולמזוזה. שהכנסתי אותם באותה טבלה. כי ברגע שהכנסתי אותם באותה טבלה, אני מניח שיש להם את אותם פרמטרים ששולטים גם על חיוב בציצית וגם על חיוב במזוזה. שימו לב, אני הנחתי פה משהו שאפילו לא אמרתי אותו. אני עושה אותו כאילו כמובן מאליו, אבל בעצם יש פה איזושהי הנחה שנמצאת מאחורי העניין. ולפעמים האינטואיציה שלי אומרת, לא, אין דבר כזה, זה לא יכול להופיע באותה טבלה, זה לא נשלט על ידי אותם פרמטרים, זה נשלט על ידי פרמטר אלפא, וזה נשלט על ידי פרמטר בטא. למרות שאני לא יודע לא מהו אלפא ולא מהו בטא. אני לא יודע. אבל אני יודע, אינטואיטיבית, שזה לא אותו סוג דברים שולט על זה ועל זה. וזה מספיק כדי לומר, אוקיי, אז הטבלה הזאת לא נכון, צריך לפרק אותה. זאת אומרת, בעצם זה שתי טבלאות שונות, אסור לחבר אותן, זה טור אחד, זה טור אחר, והם לא שייכים לטבלה אחת. הם נשלטים על ידי פרמטרים אחרים, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. ואז הטענה היא שמעבר למבנה של או להיסק של הקל וחומר, והטבלה שממנה הוא יוצא, הנתונים שעליהם אני בונה, הרי אלה נתונים, 1, 2, 3, אלה שלושת הנתונים שמהם אני משיג את החוק הכללי ואת הנתון הרביעי. החוק זה האלפות והאלה, והפרדיקציה, כן, הניבוי של החוק זה שפה התוצאה היא 1. אז מה הנתונים קיימים פה, דרך ההיסק מובילה אותי עם קל וחומר לתוצאה 1 ולהסברים של אלפא ושני אלפא, מה לא בסדר פה? על מה אני יכול לוותר ולהגיד שאני לא מוכן לקבל את זה? התשובה היא על עצם העובדה שיש פה טבלה. עצם העובדה שציירתי פה טבלה כבר מניחה משהו. היא מניחה שכל הנתונים האלה משחקים על אותו מגרש. שאני יכול לחפש תיאוריה שמסבירה את הציצית ואת המזוזה באותו סט של פרמטרים. וכיוון שכך, זה יכול להיות לא נכון. עכשיו, לפעמים מוכיחים לי שזה לא נכון על ידי פירחה, נכון? מוסיפים, אתם זוכרים, מוסיפים פה עוד משהו, לא יודע מה, תרומה, לא משנה מה, שזה עובד פה עם 1 ופה עם 0, מה זה עושה? ראינו מה זה עושה. זה בעצם הופך את הטבלה, במקום אלפא ושני אלפא, חייב להיכנס פה בטא. במילים אחרות, הפירחה הראתה לי, שלא נכון שיש יחס פשוט בין שני אלה, והם נשלטים על ידי אותם פרמטרים. לא, יש פה שני פרמטרים שונים שמשחקים במגרש. יש מצבים שבהם אני מוציא את הדבר הזה מסברה, בלי שיש פירחה. אני פשוט מניח מסברה שציצית ומזוזה, זה שני הקשרים הלכתיים שונים, הם לא נשלטים על ידי אותם פרמטרים, ולכן אסור לשים אותם באותה טבלה, בלי שיש לי עמודת פירחה. אני פשוט מניח את זה מסברה. אני אזכיר לכם, את מה שראינו לגבי הכללות מדעיות, שזה בדיוק אותו דבר. אם אתם זוכרים שניוטון עלה על חוק הגרביטציה, הוא לקח אוסף של תופעות טבע, וניסה להציע להם הסבר משותף באמצעות חוק הגרביטציה. כן, גאות ושפל, מסלולי הכוכבים, האליפסות האלה, ונפילת גופים לכדור הארץ. שלושת סוגי התופעות האלה, אפשר להסביר אותם באמצעות חוק הגרביטציה. עכשיו השאלה, למה לא תכניס לפה גם את צבע אורם של ברווזים? גם זאת תופעה שצריך להסביר אותה. איך אתה יודע, לפני שיש לך את חוק הגרביטציה, לפני שעלית על זה, איך אתה יודע ששלושת התופעות האלה שייכות בכלל לאותה טבלה? כן, שהן שייכות לאותו חוק או אותם פרמטרים אמורים להסביר את כולם. המסה וחוק המשיכה וכל הדברים האלה. אתה לא יודע את זה, הרי כל עוד לא בדקת את ה... כל עוד אתה לא יודע את התיאוריה, אתה לא יכול לדעת איזה עובדות שייכות לאותו שדה מדעי. למה אתה חושב שהגרביטציה זה שדה מדעי אחד, והשדה האלקטרומגנטי, או התורה האלקטרומגנטית, זה תחום מדעי אחר? איך אתה יודע? לפני שמצאת את החוק ששולט על כל אחד מהתחומים, אין לך דרך למיין את התופעות, דיברנו על זה. אתה ממיין את התופעות כי יש לך אינטואיציה ראשונית מה יכולה להיות התיאוריה, עוד לפני שאתה יודע מהי התיאוריה. כי בלי זה לא היית מגיע לתיאוריה בחיים. וזה בדיוק מה שקורה כאן. כשאנחנו שמים את הציצית ואת המזוזה באותה טבלה, אנחנו בעצם מניחים, עוד לפני שאנחנו יודעים את התוצאה ואת התיאוריה, כן, התיאוריה זה האלפא או שני האלפא, או אלפא ובטא, או התיאוריה שמצאנו. לפני שאנחנו יודעים את התיאוריה, עצם זה שאנחנו משייכים את זה לאותה טבלה, אנחנו בעצם אומרים, זה שייך לאותו חוק, לאותו הקשר הלכתי. אותם פרמטרים אחראים על חיוב בציצית ועל חיוב במזוזה. עצם העובדה שציירנו פה טבלה משותפת אמרה את זה. למרות שאנחנו הרבה פעמים לא מודעים לזה שיש פה עוד הנחה סמויה, אבל יש. ולכן לפעמים צריך לשים לב, לפעמים ההנחה הזאת תימצא לא נכונה.
אז הרב, שנייה, אז כשאנחנו בונים טבלה ויוצא עם הנתונים שיש אחד שיש לו את הפרמטר אלפא ויש אחד שיש לו את הפרמטר בטא, אבל בנינו בעצם את הטבלה כבר, האם זה אומר שהטבלה היא לא נכונה?
כן, זה בעצם אומר שהטבלה לא נכונה, כי עובדה שזה נשלט על ידי אלפא וזה על ידי בטא. עכשיו אתה יכול להגיד, זה טבלה נכונה, רק יש בה גם, הנה גם פה עשיתי. אני יכול להגיד, כן אני, לעזוב את הפירה, כן אין פירה. אני יכול להגיד שיש פה טבלה, לא לשים פה את כל הקווים האלה, כן?
לא, אבל זה טבלת חסכת משמעות.
בדיוק.
כן, אבל אני אומר, אני מדבר על טבלה שיש לה משמעות בעצם, אנחנו באים...
לא, 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 אני רוצה לטעון שזה אותו דבר. אני רוצה לטעון שזה אותו דבר. רגע.
אז מה, כשאנחנו בנינו את הטבלה הפריורית, עם ההנחה שהדברים רלוונטיים אחד לשני, ויצא שיש אחד אלפא ויש לאחר בטא,
אז טעינו בה, בדיוק, אז טעינו בהנחה, בעצם אין פה טבלה. אם זה אלפא וזה בטא, וזה אלפא וזה בטא, אז אין פה טבלה. יש דבר שנשלט על ידי אלפא, יש דבר שנשלט על ידי בטא, הם לא מדברים אחד עם השני.
אז בין חופה לקידושין וכסף, שאחד פודה פיגיון והשני עושה חופה, בעצם לחבר אותם לטבלה אחת.
אם תגיע למסקנה שזה נשלט על ידי אלפא וזה נשלט על ידי בטא, זה אומר שאי אפשר לחבר אותם בטבלה.
Okay.
זה אותו דבר כמו להגיד, אפשר לחבר אותם בטבלה, רק התיאוריה היא אלפא ובטא ולא אלפא ושני אלפא. זה לא משנה. רק אני אומר שכשאתה מגיע לתיאוריה אלפא ובטא מתוך הנתונים בטבלה, אז אתה אפריורית לא ידעת שהטבלה לא לגיטימית. הנתונים הראו לך את זה. אבל יש מצבים שבהם האינטואיציה מראש אומרת לך, אסור לך לבנות פה טבלה, כמו המשקוף והציצית.
אוקיי.
ואז זה גם בלי פירחה, אני מראש לא עושה את הקו החומר הזה. ותמיד אפשר לשאול, רגע, מי אמר לך? אתה הרי לא יודע מה גורם לחיוב בציצית ומה גורם לחיוב במזוזה. נכון, אבל עדיין יש לי איזושהי אינטואיציה שזה לא אותו דבר, זה שדות שונים. בדיוק מה שהסברתי, אם אתם זוכרים על קאר וזמל וייס, כן, כשאתה מחפש את התיאוריה, יש לך איזשהו חוש ריח באיזה כיוון היא יכולה להימצא, ובאיזה כיוונים לא. למרות שאתה עוד לא יודע את התיאוריה, לך תדע. למה אתה מניח הנחות? כן, אני חייב להניח הנחות, והאינטואיציה שלי היא אינטואיציה שקיימת עוד לפני שאני יודע את התיאוריה. יש לי איזה חוש ריח, מה יכולה להיות התיאוריה, באיזה כיוון היא יכולה להיות. זה בדיוק מה שקורה כאן. אני מנסה להראות לכם שכל מה שראינו במבוא, בשיעורים הראשונים, בעצם מופיע כאן.
הרב,
כן?
הרב, אם ככה נניח, כיוון שאנחנו, בעצם מה שהרב אומר, כשאנחנו ניגשים למצוות למשל, כן, ציצית ומזוזה, אנחנו לא באים ככלי ריק, אנחנו באים עם מטען שיש לנו בעצם, מוטבע בנו גישה למצוות האלה, כי אחרת היינו מגיעים להבנות.
נכון.
אז כיוון שאנחנו באים, כיוון שאנחנו מככה מחויבים, כמו שאנחנו מחויבים ומקושרים למציאות באינטואיציה שיש בה ממש, כך אנחנו באים למצוות ולתורה עם אינטואיציות עמוקות ויסודיות, אז ההפרדה שהרב לא נוהג להגיד בין המוסר לבין מצוות שהם בכלל לתקן את הנפח שבאות, לא אפשרי. אתה לא יכול לבוא, אין לנו אינטואיציות על תיקון הנפח
שבאות. פה נעצרה ההסכמה שלנו. אתה קפצת פה. כי אתה מניח שכל דבר שיש לנו לגביו אינטואיציה הוא מוסר. אתה אומר, ברגע שיש לנו אינטואיציה, אז איך אפשר להגיד שזה לא מוסר? יש לנו אינטואיציה, והתחום הוא לא תחום מוסרי. אתן לך דוגמה שהבאתי אותה בעבר, הבריסקרים, כן, חיים בתוך אתוס, שאנחנו לא שואלים למה, רק מה. אנחנו לא מסבירים, אלא רק מנתחים. מה הנתונים אומרים? שזה כמובן שטויות. אבל זה האתוס שלהם. עכשיו, אם זה היה כך, אז כמובן, כל סט של נתונים יכול להיות מוסבר בהמון צורות. איך אתה בוחר את הצורה הנכונה, וגם הם בוחרים את מה שנראה סביר. אגב, כתוצאה מהאתוס הזה, זאת לדעתי לפחות הסיבה שהבריסקרים מאוד אוהבים את התחומים של קודשים וטהרות. הם עוסקים הרבה בקודשים ובטהרות. למה? כי בתחומים כמו חושן משפט, אז יש לנו אינטואיציות, מה זאת ראייה טובה, מה זאת ראייה לא טובה, מוצאים מחברו עליו ראייה, יש שם סברות. והם מחפשים תחומים, הם אוהבים את התחומים האלה שבהם אנחנו לא מביאים סברות מהבית, אין לנו אינטואיציות. אנחנו יכולים פה רק לשאול את המה ולהתעלם לגמרי מהלמה. אלא מהי? שאתם יכולים לראות את דברי רב חיים, או לא משנה, כל הבריסקרים, על קודשים וטהרות, עמוס בסברות ובאינטואיציות, זה סביר וזה לא סביר, וזה כן נכון וזה לא נכון, מאיפה זה בא? הרי התחומים האלה לא קשורים לא למוסר, לא לחושן משפט, לא לשום תחום שקשור לחיים שלנו, שאמורות להיות לנו אינטואיציות לגביו. והעובדה היא שיש, יש לנו. יש, אנחנו יכולים לראות, זה הסבר סביר בקוצ'ים, וזה הסבר פחות סביר בקוצ'ים. מה, איך אתה יודע מה סביר ומה לא סביר? קוצ'ים זה תחום שהוא בכלל, או תארות. אנשים, תחומים שבכלל לא קשורים לחיים שלנו, מה זה סביר ולא סביר? לפי מה אתה קובע? זה סתם הזיות. לא, זה לא הזיות. יש לנו אינטואיציות גם באותם תחומים שאנחנו לא ממש מבינים, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לקרוול זמל וייס, מה שאמרתי קודם. שהרי הם, כשהם בדקו את קדחת היולדות, כן, של זמל וייס, שהוא בדק מה גורם לקדחת היולדות. עכשיו, לא היה לו שמץ של מושג, אבל העובדה שהיו לו אינטואיציות מה לבדוק ומה לא לבדוק, בסוף הוא מצא. זאת אומרת שגם בדבר שאין לך מושג מה התיאוריה שתהיה בסוף, עדיין יש לך אינטואיציות שמכוונות אותך אליה. ולכן הטענה שלי זה שאינטואיציות שלנו קיימות גם בתחומים שהם לא כמו המוסר, שהם נראים לנו איכשהו מובנים יותר, קשורים אלינו, אנחנו יודעים פחות או יותר נכון ולא נכון לגביהם, גם באיזשהם תחומים שנראים לנו כמו קודשים וטהרות, תחומים שלא קשורים למוסר ולא קשורים לכלום, והייתי מצפה ששם אנחנו נהיה כמו סומים בערובה, כן? לא... אתה יכול להגיד לי כל תיאוריה שאתה רוצה, אין לי דרך לדעת מה נכון ומה לא נכון. כל עוד זה עומד במבחן העובדות, אז זה נכון. או נכון באותה מידה, לא. גם שם אנחנו עושים אלימינציה, ומחליטים מה סביר יותר ומה סביר פחות, כל שטיקל של רב חיים עושה את זה. על קודשים וטהרות, הוא ניסה לברוח לקודשים וטהרות כדי לא לעשות את זה, וגם שם הוא עושה את זה. כן, מזכיר את ההקדמה של הרמב״ם, כן, שאומר, אני אכתוב לכם את היד החזקה כדי שלא תצטרכו להתעסק עם הוויות הבאי ורב, ותוכלו להתעסק עם הדברים החשובים באמת. זה פילוסופיה וידיעת האלוקים וכל מיני דברים כאלה, ולא דבר קטן, הוויות הבאי ורב, הדבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, זה פיזיקה ומטאפיזיקה אצל הרמב״ם. מה קורה עכשיו כמובן? אז הוא כתב את היד החזקה, ועכשיו את כל הפלפולים ההלכתיים שלנו אנחנו עושים על היד החזקה. אי אפשר לברוח. זאת אומרת, אתה מנסה לברוח, מנסה להמציא את הגלגל או להמציא יקום חדש, לא יעזור כלום, היקום ההוא ייצבה באותם צבעים שאנחנו מביאים איתנו. הרמב״ם ניסה לברוח מההלכה והעמיק עוד יותר את רמת הפלפול והעיון הלמדני בהלכה. הפלפול לא בקונוטציה שלילית, בעיניי, אלא הלמדנות, כן? ואותו דבר, הבריסקרים בורחים לקודשים וטהרות כדי לברוח מהאינטואיציה, ומה שהם עושים, הם מיישמים את האינטואיציות על קודשים וטהרות. אי אפשר לברוח מהאינטואיציה. יש לנו אינטואיציות בעוד תחומים, לא רק במוסר. ולכן זה לא קשור להבחנה שלי בין הלכה לבין מוסר. העובדה שיש לנו אינטואיציות לא אומרת שמדובר במוסר. יש לנו אינטואיציות גם בתחומים שלא קשורים למוסר. אז אני חוזר אלינו, בעצם הטענה היא שמעורבת, האינטואיציה שלנו מעורבת בבניית, באבדוקציה. כשאנחנו עושים את האבדוקציה, כן, בונים את התיאוריה מתוך העובדות, העובדות המדעיות או העובדות ההלכתיות, אמרתי, זה נעשה בדיוק באותן צורות, אין שום הבדל, אופן עקרוני בין התחומים האלה, בינת הלוגיקה, בשני התחומים האלה, האבדוקציה תמיד נעשית על בסיס סברות, על בסיס חשיבה, ולכן האשליה הזאת שאנחנו מוציאים את התיאוריה מתוך העובדות, זה בדיוק אותו דבר כמו פה, לכאורה לפי האשליה הזאת אנחנו מוציאים את התיאוריה הלמדנית מתוך העובדות ההלכתיות, התורה נותנת לנו את העובדות ואנחנו בונים את הלמדנות מהעובדות, כן, זה האמפיריציזם ההלכתי, והנה אני מראה לכם שזה לא נכון. הנה תסתכלו, בניתי לכם אוסף של עובדות. בואו תוציאו לי את התיאוריה. הנה פה, ציצית, מזוזה, משקוף, בגד. תוציאו לי את התיאוריה. הייתם מוציאים אלפא, שני אלפא, שני אלפא, אלפא. וממלאים פה אחד, נכון? אבל לא. כמעט כל בר דעת יגיד לכם לא, מה פתאום לא ממלאים אחד וזה לא קשור. למה? כי העובדות כשלעצמן לא מביאות אותי לתיאוריה. הסברה מעורבת גם בעסק אמפיריציסטי לכאורה. גם בעסק מתוך העובדות מעורבת סברה. זה בדיוק הנקודה שרואים כאן. אז זה נקודה חשובה אחת, ולעניין הזה של הטעויות באבדוקציה, או המעורבות של ההיגיון באבדוקציה, לזה אני אקדיש את הסדרה הבאה. זה כבר לא הסדרה הזאת, אלא לא משנה, זה אני מפריד ביניהם, כי שם אנחנו נדבר על כשלים סטטיסטיים, עסקה סטטיסטית, וכל מיני דברים מהסוג הזה, כל מיני טעויות, שהן בעצם טעויות בהסקת מסקנות מתוך עובדות. ולכן למעשה, זה דרכים שבהם אנחנו מגיעים לאבדוקציות פזיזות, או אבדוקציות שגויות. לכאורה אתה מסיק מסקנות מתוך עובדות, כאילו אמפיריציזם צרוף, אבל העובדה שאנשים מגיעים למסקנות שגויות גם, למה הרי זה רק עובדות, זה הכל, חוץ מעובדות אין פה כלום, לא. חוץ מעובדות יש פה גם את ההיגיון שלנו, את האינטואיציה שלנו, ולכן זה יכול לפעמים להטעות, אנחנו יכולים לפעמים לטעות, ולכן הטעויות האלה קשורות בטבורן לזה, שאנחנו לקחנו את הסט העובדות הנכון, אבל השתמשנו, כדי להסביר אותם, השתמשנו בתיאוריה שהיא לא נכונה, לא בחרנו את התיאוריה הנכונה, טעינו באבדוקציה שלנו. כן, נתן לכם דוגמה, דוגמה פשוטה. כן, דוגמה של קורלציות מדומות, או כיווני קורלציה, שדיברתי על זה לא פעם בעבר. נגיד, היה מכתב של איזה פרופסור מהטכניון, המכתב לעיתון, שבו הוא כתב שכדאי שמדינת ישראל תגדיל את ההשקעה בהשכלה הגבוהה, כיוון שבעולם מדינות שעם השקעה גבוהה בהשכלה הגבוהה, השקעה גדולה בהשכלה הגבוהה, התוצר שלהם גדול יותר. איפה הטעות? הטעות היא כמובן בשאלה, באבדוקציה שלו בעצם, מה הוא מניח תיאוריה מסוימת, אבל יש תיאוריה אחרת לא פחות טובה שיכולה להסביר את העובדות, ולשלול את המסקנה. אם אני אניח, הוא מניח שהגדלת ההשקעה בהשכלה הגבוהה היא זו שמביאה להגדלת התל"ג. אבל באותה מידה יכול להיות שבגלל שהתל"ג גדול, לכן המדינות האלה משקיעות יותר בהשכלה הגבוהה, יש להם יותר כסף פשוט. עכשיו אם הכיוון הוא זה, אז הגדלת ההשקעה בהשכלה הגבוהה לא תגדיל את התל"ג. הנה הנפקמינה, פה המשבצת החסרה, אנחנו נמלא שם אפס, לא אחד. או לא נמלא כלום. זה בדיוק אותו דבר מה שאני מדבר כאן. זה אותה לוגיקה. אתה בעצם לוקח עובדות שהן עובדות נכונות. אני מקבל את העובדות שבעולם מדינות שמשקיעות יותר בהשכלה הגבוהה, התוצר שלהן גבוה יותר. נניח שהעובדות האלה נכונות. אוקיי? אבל בשביל להגיע למסקנה שכדאי להשקיע יותר בהשכלה הגבוהה, זה לא מספיק העובדות. אתה צריך להחליט מה התיאוריה שמסבירה את העובדות. עכשיו, הוא הניח שההשקעה בהשכלה הגבוהה מגדילה את התל"ג. אבל באותה מידה אפשר היה להניח תיאוריה הפוכה, שתל"ג גדול מביא להשקעה גדולה בהשכלה הגבוהה. מי שיש יותר כסף משקיע יותר בהשכלה הגבוהה. עכשיו, אם התיאוריה השנייה נכונה, אז זה לא יעזור להגדיל את ההשקעה בהשכלה הגבוהה, זה לא ישנה את התל"ג. לכן, אנשים הרבה פעמים חושבים, ואני פה מדבר פרופסור מהטכניון, אני מניח שהוא בקיא בהסקת מסקנות מדעית. הוא עושה שטויות, כשהוא כמובן חורג קצת מהתחום שלו, תחום המקצועי שלו, מקובל בהרבה מקומות, אצל הרבה אנשים אפשר לראות את זה. והנקודה היא שאנשים מדלגים על שלב האבדוקציה, ואתם לא שמים לב שהמסקנה שאליה הם מגיעים מניחה סוג מסוים של הסבר לעובדות, או תיאוריה שעומדת בבסיס העובדות. אבל לפעמים יכולות להיות תיאוריות נוספות, אחרות, אולי יותר טובות, אולי טובות באותה מידה, ולכן ההוכחה שלך נופלת, לא מחזיקה מים. וזה בדיוק בגלל שאתה מדלג על האבדוקציה. אתה עושה את האינדוקציה, או במקרה זה לא אינדוקציה, אלא את ההשלכה, את העסק, ואתה לא שם לב שאתה מניח איזושהי תיאוריה מאוד מאוד מסוימת, ואתה לא בודק האם זאת באמת התיאוריה ההכרחית, או הכי פשוטה, או הכי סבירה, או שאולי יש תיאוריות אחרות. כן, דיברתי, אני חושב שדיברתי על כן, כל מיני תזות רפואיות, כן, ש... אנשים מעשנים חולים יותר בסרטן. האם זה אומר שלא כדאי לעשן? לפחות מי שלא רוצה למות. התשובה היא לא, כמובן. זה לא אומר את זה. למה? כי יכול להיות שאנשים שחולים בסרטן יש להם יותר נטייה לעשן. איכשהו מחלת סרטן גורמת לאנשים לצורך לעשן. ואז מבין חולי הסרטן תמצא יותר מעשנים. אז יש קורלציה בין עישון לבין סרטן, ועדיין לא נכון שהורדת האישון תפחית את הסיכוי שלך לחלות בסרטן. בשביל להראות מהי האבדוקציה הנכונה, מה התיאוריה שעומדת בבסיס הקורלציה הזאת, הזיקה הזאת, אתה צריך לעשות רגרסיות, אתה צריך אלימינציות כאלה, אתה צריך לשנות את נגיד להגיד לאנשים להפסיק לעשן ולראות האם זה משנה את הסרטן, זאת אומרת לנסות לגרום לזה שיהיה כיוון, לבדוק את כיוון ההשפעה, האם זה מהסרטן לאישון או מהאישון לסרטן, אוקיי? אז יש דרכים לעשות את זה, אבל הרבה פעמים לא מקפידים לעשות את זה, ומסיקים מסקנות פזיזות בגלל שאנשים לא שמים לב שבבסיס האינדוקציה חייבת לעמוד אבדוקציה. בלי שיש אבדוקציה ברקע, האינדוקציה שלך לא שווה כלום. ולאנשים יש לפעמים תחושה כל כך חזקה, שברור שאפשר לעשות את ההכללה, ואפשר ללמוד למקרים שאני רוצה ללמוד לגביהם, והם שוכחים לתת לעצמם דין וחשבון, איזה אבדוקציה עומדת מאחורי העסק הזה. זאת אומרת, איזה תיאוריה אני מניח שקיימת, שמסבירה את העובדות האלה. כי תמיד אני מניח איזושהי תיאוריה. בלי שהנחתי תיאוריה, אי אפשר להסיק את המסקנות. העובדות כשלעצמן, העובדות העירומות, לא אומרות כלום. עד שלא עשית להם פרשנות, ונתת להם הסבר תיאורטי. וזה הכל, אגב, תוצאה של אותה נקודה, של אמפיריציזם נאיבי. אמפיריציזם שחושב שאפשר להסתפק בתצפית, ואין לשכל מה לתרום בתהליך האמפירי, בתהליך המדעי. אלא אנחנו נצמדים לתצפיות, לשטויות. והטעות הזאת של אנשים שחושבים, שזה מתחיל ביום, של אנשים שחושבים ש... באמפיריציסטים, לא רק ביום, כל האמפיריציסטים הבריטים, שאנשים שחושבים שאפשר להיצמד לעובדות ולהתנתק מההטיות שלנו, מהאינטואיציות שלנו, מהסברות שלנו, זאת שטות מוחלטת. מה שהם קוראים היצמדות לעובדות, רווי בהנחות של התבונה שלהם, בהנחות הפריוריות. וההנחות האלה לא תמיד נכונות.
הרב, אפשר להתעלם פה, אפשר להתעלם פה בכלל מהגורם של הרצון? הרי ברור שהאינטואיציות שלנו מושפעות דרמטית, אולי באופן כמעט מוחלט מהרצון שלנו.
ולכן?
כל הזמן אנחנו רואים את זה. לא, אני אומר, זה לא רק עניין של התבונה והרציונליות, יש פה הרבה מאוד רצון, לא, כי הרב לא הזכיר את המושג הזה.
רק אומר.
עם רצונות.
אתה בסך הכל אומר, שאתה מציע אחד ההסברים, יש עוד הסברים, אחד ההסברים לטעויות באבדוקציה. שמישהו מאמץ אבדוקציה שגויה או פזיזה, בגלל שיש לו איזשהו אינטרס בכיוון הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה, לא נכנסתי אפילו לשאלת הסיבות הפסיכולוגיות לטעות, אני רק מצביע על זה שהחשיבה שלנו מעורבת. עכשיו, כל הדברים שמשפיעים על טעויות חשיבה, כמובן, ישפיעו פה, אחד מהם זה הנגיאס, כן, האינטרסים.
לא, אבל הרב טוען שתמיד אנחנו יכולים לעשות מחקר ולהראות... הרב יכול להוכיח באופן מדעי למה...
לא שמעת
מה... למה הקל וחומר של הציצית והמזוזה לא נכון? למה זה שני נושאים קשורים? לא יודע אם אפשר להוכיח את זה. אבל זה משהו שתבוא...
לא שמעת ממני... אתה מצטט משפט שלי שלא שמעת ממני. לא אמרתי...
אני אומר לכן...
שתמיד אפשר לעשות מחקר, לא אמרתי דבר כזה. אמרתי שתמיד צריך לעשות מחקר, אבל לא תמיד אפשר, לפעמים ניתה, נכון?
יפה, אז אני אומר, לכן, וכיוון שאני חושב שהרבה מאוד מקרים, אולי הרבה מאוד מקרים, אי אפשר להוכיח פה רציונלית את העניין, אז יוצא שאנחנו באים עם האינטואיציה ועם הרצון, אני לא מציג את זה רק אינטרס. רצון, יש לנו המון רצונות שהם, אפשר להציג את זה כאינטרס, אפשר להציג את זה כערך ואידיאל, אבל זה משפיע דרמטית על בסוף, על מה שאנחנו
לטעות דומה לקודמת שלך. העובדה שיש לנו אפשרות להטיות זה נכון, אבל אתה מכאן קופץ למסקנה שתמיד אנחנו מוטים. לא נכון. נכון, לפעמים אנחנו טועים, לכן אנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים, והוכחות כמובן שאין, אבל זה שאין הוכחות זה לא אומר שאנחנו תמיד 50-50 ואנחנו תמיד באפלה. יש שכל ישר, נכון, לפעמים הוא מטה אותנו, מה לעשות, אבל זה מה שיש לנו. אין לדיין אלא מה שאין עברות. אנחנו משתמשים בזה תוך הערת הזרה שצריך להיות צנוע ביחסנו למסקנות שלנו, נכון? זה תמיד נכון. אין לנו כלי יותר טוב מזה, לא יעזור כלום, זה מה שיש. אני מודע לכל המגבלות, אני רק לא חושב שנכון שבגלל שיש מגבלות אז לכן צריך לזרוק את הכלי הזה כי הוא לא שווה כלום. לא שהוא לא שווה כלום, הוא לא ודאי. בסדר, אבל הוא כן שווה. בזהירות הנדרשת. המתחייבת.
למשל, שאני לומד קצת את המדע של ימי הביניים, של הראשוני ושל רצג ושל הרע, אתה אומר איך הגיעו לאריסטו, דברים תלויים, באמת, אתה אומר, איך הגיעו לשטות זו? מה הביא אנשים כל כך גאונים לשטות זו? ואחר כך אתה משלב את זה בתמונת שקפת העולם, שתמונת העולם שלהם פתאום זה משתלב, לא מבחינת חשיבה רציונלית, הגיונית, בשכל שלנו היום, אלא זה השתלב להם בתמונת בשקפת העולם שלהם.
אני אחזיר אותך.
עדיין הוא התקע שהיום זה, שגם מה שאנחנו חושבים היום זה לא
כך. אף אחד לא התקע, אני שוב פעם חוזר. אף אחד לא יכול לתקוע לידך, ודאות אין. אבל השאלה האם בגלל שאין ודאות, לכן כל הסיפור הזה לא שווה כלום, זה לא נכון. ואני אחזיר אותך חזרה לראיה, לטיעון מן הגרף שהבאתי. הגרף פוטוצקי. כן? מה הראיתי שם? מה שהראיתי שם, זה שאם אתה היית צודק, שאנחנו תמיד מוטים, ולכן בחירה של תיאוריות זה עניין שרירותי, אז היום היינו עם המדע של אדם הראשון. אבל מתברר שהיום אנחנו על הירח. אז אי אפשר להגיד שאנחנו לא מתקדמים ואנחנו תמיד מוטים. כי עובדה שהתיאוריות שלנו עובדות יותר ויותר טוב, ותמיד יש גם חשש לטעות, ותמיד צריך לבדוק, ואנחנו נתקן אם צריך לתקן, אבל להגיד שבגלל זה זה לא שווה כלום, אם זה לא היה שווה כלום, זה היה יריות באפלה, אז היום היינו עם המדע של אדם הראשון.
אני לא חלילה לא התכוונתי שלא שווה כלום, התכוונתי להגיד שלדעתי זה חלק, אי אפשר להימנע מזה, חלק מהחיים בעולם הזה, זה לדעת שאנחנו חושבים...
זה אני מסכים לחלוטין. זה אני מסכים לחלוטין, אבל מה אני אעשה עם ההערה הזאת? אני בסך הכל אמרתי בעצמי שאין פה ודאות, נכון? בין היתר, בגלל מה שאתה אומר, שיש לנו נגיעס, אינטרסים, רצון, לא משנה איך שתקרא לזה. נכון? אבל זה לא אומר שבגלל זה אנחנו לא נשתמש בכלים האלה. אנחנו משתמשים בכלים האלה ורושמים לעצמנו בצד הערת הזרה. שהכלים האלה צריך להיזהר, הנה אני מביא פה את הדוגמאות, אלה בדיוק הדוגמאות. אני מראה לך איך שאנשים מגיעים למסקנות לא נכונות, ואני מניח שאנשים נבונים, בטח לא, פרופסור בטכניון אני לא מניח שהוא שותה גמור לפחות, אז והוא מגיע למסקנה לא נכונה, לא הכרחית, לא נכונה, אבל הוא מביא הוכחה לא נכונה. למה איך זה קורה? כי הוא לא שם לב שיש תיאוריה כזאת ותיאוריה אלטרנטיבית. עכשיו, אני כן שמתי לב, אז האם אני תמיד אגיע למסקנה הנכונה? גם לא. אבל אני לפחות אגיע בסיכוי יותר גבוה למסקנה הנכונה מאשר שהוא יגיע. נכון? גם אצלי יכול להיות טעות. הטעות יכולה להיות בזה שגם אני לא אשים לב שהתיאוריה הזאת יותר טובה, או שפספסתי את אחת התיאוריות האפשריות, או שבכלל אין לנו נגישות לתיאוריה הנכונה, כי אנחנו טיפשים מדי. יכול להיות מיליון סיבות, זה ברור, אני לא... מי שאומר אחרת הוא טועה ומטעה, זה ברור לגמרי. אבל עדיין אני חושב שלא נכון להשיג מכאן את המסקנה שלא כדאי להשתמש בכלים האלה, כדאי גם כדאי, בזהירות ובעצניות.
טוב, למשל במחלוקות, כשאנחנו רואים מחלוקות למשל של תנאים, של המוראים, של סתם, של מחלוקות, אתה אומר אחרי החקירות ואחרי הדרישות ואחרי התיאוריות של כל צד, אתה שואל לך, אז למה, עם שתי הצדדים, הם הגיוניים, ושני הצדדים גם יודעים את הצד השני, מדובר על, 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 על אנשים רציניים, אז מה הם חולקים? אז איך יכול להיות שזה בטוח, ב-100% שהוא ככה, או ב-100% או מאמין בכל ליבו שזה כך, כמידת בשר ודם, וזה חושב
שאתה... אתה מניח שכל אחד בטוח,
יש פה משהו שהוא מעבר הרציונליות, הרבה מאוד רצון. אני לא אומר שזה מה... אני לא קורא לזה הטעיה, אני קורא לזה לחיות בעולם הזה.
מה זה קשור? זאת הטעיה. רצון לא קובע את העובדות. ברגע שאתה הולך עם רצון, זאת הטעיה. זה הכל. לא משנה אם ההטעיה היא נמוכה או גבוהה. יכול להיות שיש לי רצון ערכי. גם רצון ערכי זה הטעיה. רצון ערכי במובן ערך חיובי. זה בדיוק כמו אינטרס שלילי. שניהם זה הטעיה. לא תהדר, דל לא תהדר בריבוע, התורה אומרת. הרצון להיטיב עם בעל דין דל מול עשיר הוא רצון חיובי. אבל הוא מביא להטעיית משפט. כי במשפט אתה צריך לקבוע מי צודק. ולא מי צריך יותר את הכסף. לכן גם רצון במובן שלא של אינטרס נמוך, הוא עדיין הטעיה. כשאתה רוצה לדעת מהן העובדות, או מהי ההלכה, או לא יודע, איזשהם משהו שהוא כאילו עובדתי, אז כל דבר אחר חוץ מאשר ההיגיון והעובדות הוא הטעיה. אין מה לעשות.
אנחנו מגיעים לשוב פעם לנתן נקודת מחלוקת, במבט הפוסט-מודרני שהמציאות לא קיימת אובייקטיבית, אלא אנחנו יוצרים אותה ברצונות שלנו, אז זה המציאות, ככה המציאות. אם אנחנו נרצה מאוד מאוד לראות מציאות הפוכה, נראה אותה.
מי שטוען את הטענה הזאת יבוסם לו, לא חושב שמישהו עלי אדמות מאמין בה, אבל יש הרבה שטוענים אותה. בסדר? אוקיי. זה לגבי המעורבות של הסברה או של האינטואיציה בהסקה מתוך העובדות. אני אציג עוד אספקט של העניין הזה. אני חוזר חזרה לקל וחומר. כן, נחזור לפה. עכשיו, בוא נגיד, אני אקח משהו אחר כי שם פשוט יותר נוח לי להסביר את זה. יש קל וחומר במסכת קידושין, בדף ה', שמכיר את הספר הראשון בסדרת לוגיקה תלמודית, אז זאת הסוגיה שעליה בנינו את העניין. שם השאלה, מה מכיל קידושין? אז יש כסף וחופה, ו נישואים נישואים וקידושים. את הזוועה הכתיבה הזאת, אבל אני פרימיטיבי מדי. אוקיי? אז זה קל וחומר. כסף שלא עושה נישואין עושה קידושין, חופה שעושה נישואין, קל וחומר שהיא תעשה קידושין. ואז מביאים פה ביאה, סתם אני עכשיו, אני לא עוקב אחרי הסוגיה, כי אני לא הולך להיכנס אליי בפרטים, אבל רק רוצה להסביר רעיון מסוים. יש פה ביאה, שגם זה איזושהי... מה הוא עושה פה? אוקיי? עכשיו, ביאה עושה נישואים ועושה קידושים. ביאה עושה את שניהם. בסדר? חופה למסקנה בעצם לא עושה. למסקנה היא לא עושה קידושים. דת רב אונה שכן, אבל להלכה פוסקים שלא. אז אני אסמן כרגע את התשובה הנכונה, את המסקנה. זאת ההלכה, אוקיי? כסף עושה קידושין ולא נישואין, חופה עושה נישואין ולא קידושין, וביאה עושה את שניהם. אגב, שטר גם הוא עושה שטר. הסוגיה שם מתקדמת לאט לאט, והטבלה הולכת וגדלה כל הזמן. אז זה שתי עמודות, יש פה עוד, נגיד פדיון מעשר שני, אז כסף עושה את זה וכל השאר לא עושים את זה, יש, הטבלה הולכת וגדלה בסוגיה שם, לא חשוב כרגע, אני רק רוצה להסביר עיקרון מסוים. תראו, אני יודע שכסף וביאה, שניהם עושים קידושין, בסדר? וחופה לא עושה קידושין. אני אתעלם רגע מהשטר בשביל הנוחיות של ההסבר. אוקיי? אז יש לי נגיד את הטבלה הזאת. עכשיו נניח שמצאתי פה איזשהו הסבר, שפה יש אלפא, פה יש אלפא ובטא, ופה יש בטא נגיד, לא משנה כרגע, נגיד, סתם אני זורק, אני לא עושה כרגע את החישוב המדויק. מצאתי את ההסבר הזה. עכשיו, זו התיאוריה שלי. נגיד, נישואין זה צריך בטא, וקידושין צריך אלפא. נדמה לי שזה הסבר לטבלה הזאת, אוקיי? אז לדעתי גם לא יכול להיות הסבר פשוט יותר. עם פרמטר אחד לא יכול להיות, כי אתם רואים, שתי העמודות האלה הן בלתי תלויות. כן, חייב להיות. זה בעצם ההסבר הנכון, למרות שסתם זרקתי אותו. אז תסתכלו על ההסבר הזה עכשיו. שימו לב, כסף וביאה, יש להם לשניהם יש אלפא. ולביאה יש עוד משהו שיש אותו גם בחופה. עכשיו, אני הרי לא מזהה את הפרמטרים אלפא ובטא בתהליך העסק, נכון? אני בסך הכל בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר, שפשוט ביותר זה מינימום פרמטרים, וזה התיאוריה שלי. לא זיהיתי בשום שלב מה זה אלפא ומה זה בטא. אבל עכשיו, בואו נלך צעד אחד הלאה. את זה עשיתי מחשבון לוגי בלבד. הגעתי לאלפות ובטות האלה מחשבון לוגי. עכשיו אני רוצה לזהות את הפרמטרים. אז תסתכלו, אני אומר, בכסף ובביאה יש בשניהם אלפא, ובחופה אין את אלפא. יש למישהו רעיון מה יכול להיות אלפא?
הנאה שלך יוצר למען האישה או משהו מעין זה.
הנאה, נכון? כסף וביאה, יש בהם הנאה. אישה שמקבלת כסף או ביאה זה הנאה. כשאנחנו עושים איתה חופה, זה לא נותן לה שום הנאה. אז אני חושב שההצעה מאוד סבירה תהיה לתת פשר לפרמטרים האלה, שאלפא זה הנאה, אחרי זה אפשר להמשיך לחשוב מה יהיה בטא. בטא זה משהו שיש בביאה ובחופה, אבל אין בכסף, אוקיי? יכול להיות שחופה וביאה, שניהם, זה משהו שקשור למעמד אישי. כסף שייך גם בחושן משפט, גם בדברים אחרים, אז אולי בטא זה משהו שקשור ליחסים בין בני אדם, אוקיי? קרבה בין בני אדם. חופה, הרי זה רשות משותפת שהבעל והאישה נמצאים בה, וביאה זה כמובן קרבה בין בעל לאישה. אז בטא, הצעה למשל, סתם אני רק מנסה להדגים כמובן, שזה קרבה. אז פעולה שיש בה הנאה זה אלפא, פעולה שיש בה קרבה זה בטא. ביאה יש בה גם הנאה וגם קרבה. לכן היא עושה גם נישואין, שנישואין צריך קרבה, והיא עושה גם קידושין, כי בקידושין צריך הנאה. אבל חופה שיש לה רק קרבה ואין לה הנאה, אז את הנישואין היא תעשה ואת הקידושין לא. עכשיו אתם פתאום רואים שאני לוקח עובדות הלכתיות, אני רק יודע כסף מה הוא עושה, חופה מה עושה, ביאה מה עושה, זהו, אין לי רמז, למה זה ככה? מה הרעיון? למה התורה אומרת שכסף עושה את זה, ביאה עושה את זה, חופה לא עושה את זה, מה הרעיון? תראו שיש לנו בעצם דרך להגיע לרעיון. אנחנו יכולים באופן הזה, כן, ישיבת הרעיון היהודי, יש לנו דרך להגיע מהטבלה הזאת לפרמטרים, ואחרי זה לנסות ולראות עם אינטואיציה, וכאן עוד פעם נכנס את האינטואיציה, מה יכול להיות הפשר של הפרמטרים? אתה מסתכל איפה מופיע הפרמטר אלפא, ולפי זה אני יכול לנחש מהו, ואז פתאום אני מגלה תיאוריה הלכתית מאוד מעניינת, שקידושים אפשר להכיל אך ורק במשהו שיש בו הנאה. נכון? זה מסקנה מעניינת. לא היינו יודעים את זה במבט פשוט מהסתכלות על הדינים. וניסויים לעומת זאת, מה שחשוב זה הקרבה, ולא ההנאה. זה לא מדויק, כי תכניסו עוד את שטר וכו', אבל אני רק מנסה להראות את צורת החשיבה. אז אתם רואים שזה ממש המהלך המדעי. אני לוקח את העובדות, העובדות זה הטבלה. אני בונה מהעובדות האלה תיאוריה, ואת המסקנה אני יכול להוציא מתוך התיאוריה, שהיא רק פרמטרים, אפילו שהם לא מזוהים. השלב הבא, אני יכול להוציא מזה את הטעם הדקרה. שלא דורשים טעם הדקרה. הנה, פה אני מוציא טעם הדקרה בצורה סיסטמטית. אני יכול להראות לכם איך אני מגיע מהעובדות, אל התיאוריה, אל הטעמים, שבגללם התורה קובעת מה כן עושה קידושין, מה כן עושה נישואין, חופה, כסף, ביאה, מה ההבדלים ביניהם. יש לי הסבר מלא לכל התמונה המדעית, כל התמונה ההלכתית. ואת הדרך הזאת היא דרך רבת עוצמה ולגמרי שיטתית, איך להגיע מהעובדות אל התיאוריה, ולא רק אל התיאוריה הפורמלית עם אלפות ובטות, אלא לתיאוריה מהותית, הנאה, קרבה, זאת אומרת להבין באמת מה קורה פה. כשאני מזהה את הפרמטרים, אני מתחיל להבין מה באמת עומד מאחורי כל הדינים האלה של התורה. אגב, אפרופו האינטואיציות שיש לנו, הנה תראה, פה זה לא קשור למוסר בכלל, ואני חושב שהאינטואיציה שאומרת שאלפא זה הנאה ובטא זאת קרבה, היא אינטואיציה לגמרי בריאה. היא לא קשורה למוסר בכלל. זאת היכרות עם המושגים האלה, כסף, חופה וביאה, היכרות עם בני אדם ומה הדברים האלה עושים להם, ואני יכול פתאום באמצעים אינטואיטיביים כאלה, פרשנות אינטואיטיבית כזאת, להגיע למה עומד מאחורי הדינים של התורה. זה ממש מהלך מדעי. ואז יהיו לי כל מיני ניבויים. למשל, אם ימציאו עכשיו איזשהו סוג של הנאה אחרת, שלא הייתה בזמן חז"ל, יכול להיות שהמסקנה שלי תהיה שאפשר לעשות עם זה קידושין, למרות שאין על זה גמרא. כי הנאה עושה קידושין. יגידו לי שלא דורשים טעם הדקרא. ויכול להיות שבאמת אני לא אוכל לעשות את זה, על זה אפשר להתפלפל, אבל אני מנסה להראות לכם את צורת החשיבה. זה פרדיקציה על מקרה עתידי. מתוך הטבלה הזאת, עכשיו אני יכול למלא משבצת עם סימן שאלה. מה יקרה עכשיו אם אני יכול לקדש אישה בפעולה החדשה הזאת, שהיא גם נותנת ענה, איזשהו סוג אחר, אוקיי? אז זה באמת שאלה, שאלה מעניינת, ואפשר לפשוט אותה בטכניקות האלה. זאת אומרת שאנחנו יכולים באמצעות האינטואיציה, לא רק לברור, קודם דיברתי על האינטואיציה שבוררת את התיאוריה הסבירה ביותר מבין המון תיאוריות אפשריות ביחס לעובדות. אבל שם התיאוריה הייתה בסך הכל התיאוריה הפורמלית, עם האלפות ובטות, איזה מבנה של האלפות ובטות אני בוחר. אבל הסברה יכולה להיכנס בעוד מקום. לתת פשר מה זה האלפה והבטה. ואז פתאום אני מתחיל להבין באמת מה קורה פה. זו דרך שיטתית ומסודרת, לא סתם סברות קרס, אלא דרך שיטתית, לוגית, מסודרת, להגיע אל טעמי התורה, להגיע למה בעצם התורה רואה שמחולל תוצאות כאלה או תוצאות אחרות, ולמה זה מחולל, וכל מיני דברים מהסוג הזה. וזה, זה, אני חושב שזה כלי רב עוצמה בלימוד תורה, בדיוק כמו שהוא משמש בהקשר המדעי. אפשר להראות את זה גם על...
אז מה, כשאתה לומד אתה בונה טבלאות כאלה?
מה, לא שומע?
כשאתה לומד אתה בונה טבלאות כאלה?
לא באופן מפורש. אני חושב שרבים מאיתנו עושים את זה בלי לעשות את זה ממש על הדף. פשוט אנחנו חושבים בצורה כזאת ואנחנו לא מודעים לזה. אבל אני עושה את זה רק במקום שבו הגמרא בעצמה בנויה כמו בסוגיית חופה. זאת אומרת שהיא מביאה עוד נתונים וממלאת אותם, ובעצם בשפה שלי היא בונה טבלאות. אז שם אני עושה את זה, כן.
אז איך יכול להיות בסוף מחלוקת בין רב הונא למאן דאמר האחר שמה? אם הכל הוא לוגי צרוף ו...
לא, זה מה שאמרתי, זה לא לוגי צרוף. יש פה מעורבות של האינטואיציה בשני מקומות. מקום, בשלושה מקומות למעשה. אני אסכם את כל מה שעשיתי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה עובד ככה. האינטואיציה מעורבת בשלושה מקומות, בשלושה שלבים בתהליך העסק. נחזור לעניין הזה. השלב הראשון שהאינטואיציה מעורבת, זה עצם העובדה שאני בונה טבלה. עצם זה שהחלטתי שנישואין וקידושין שייכים לאותה טבלה, ואותם פרמטרים משחקים על המגרש הזה של שניהם. עם מה שדיברתי בהתחלה. המקום השני של אינטואיציה נכנסת, אחרי שבניתי את הטבלה, יש הרבה תיאוריות שמסבירות את הנתונים בטבלה. איך אני בוחר את התיאוריה הסבירה ביותר או הנכונה, תאר שלא כאן? שוב פעם, אינטואיציה. מה שנראה לי הכי פשוט, הכי סביר, זאת התיאוריה שאותה אני אבחר. לפעמים אני אחליט שהטבלה לא מוצדקת, זה סתם שני איתורים, הם לא שייכים לאותה טבלה. גם זאת אינטואיציה. והשלב השלישי שבו נכנסת אינטואיציה, זה השלב שבו אני מנסה להבין מה זה האלפא, הבטא והגמא וכל הדברים האלה. זה כבר מגיע להסבר מה באמת עומד מאחורי כל הדינים של התורה. אז פה אתם יכולים לראות שהניתוח הזה נותן לנו ממש מפה מאוד מסודרת וקונקרטית, לא אמירה כללית כזאת שהאינטואיציה מעורבת, אלא מפה מאוד קונקרטית איפה ואיך צריך להשתמש באינטואיציה. ואיפה היא מלווה, מה החלק שלה מול החלק של ה... נקרא לזה הלוגיקה, החלק הפורמלי. יש פה משחק ריקוד מאוד עדין שמשתמש בשני סוגי הכלים האלה, וכל אחד צריך להתמקד במקום הנכון עבורו, ולא להתערבב או לא להתעלם ממנו, ולא להתערבב במקומות שהוא לא שייך אליהם. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד אספקט אחד, שהוא בעצם הסוף של המהלך הזה, ואני אתחיל אולי עם איזשהו ויכוח, לא ויכוח שניהלתי, ויכוח שניהלתי, אבל לא בנוכחות המתווכח, כן? אליה ליבוביץ', הבן של ליבוביץ', הוא אסטרופיזיקאי, והוא, כן, אתאיסט פעיל, לוחמני, ויש לו מאמר, שהוא מדבר על הוכחות לקיומו של אלוקים, נגיד ממורכבות העולם, אז אם העולם הוא מורכב, אז ראיה פיזיקו-תיאולוגית, מה שנקרא אצל כאן, אם העולם הוא מורכב, אז כנראה שיש אלוקים שהרכיב אותו. והוא טוען כנגד הראיה הזאת, הוא בעצם אומר שאלוקים לא יכול להוות הסבר למורכבות של העולם. כי אלוקים זה מושג שאותו המצאנו לצורך ההסבר אד הוק. אז אתה לוקח משהו שהוא מוכר לנו, ומסביר אותו באמצעות משהו אחר שהוא לא מוכר. זה ההפך מהסבר. הסבר זה להסביר משהו שהוא לא מוכר, ולהסביר אותו באמצעות דבר מוכר או מובן. פה אתה לוקח משהו שמוכר לנו, וממציא אד הוק משהו שכאילו מסביר אותו, ובעצם לא אומר כלום. הוא אומר, משל למה הדבר דומה, הוא מביא את המשל המשעשע הבא, שבעצם הוא לא כותב, אבל זה לקוח מקישון, קישון בספר אין כמונים, כן, הלולב, השואל בלול התרנגולות. אז כן, יש את ה... איך קראו לו לגיבור של הספר, ברח לי השם שלו, כן, שם קישוני כזה, של עסקן הסתדרותי, שהוא מגיע לזה כפר בצפון שנקרא אין כמונים, אין כמוני כמובן, זה כולם הם אין כמוני שם, זה אין כמונים. ומאשימים אותו בזה שהוא מעל בכספים של ההסתדרות. מגיעים אליו חוקרים מהמשטרה, ממס הכנסה, לא יודע בדיוק מה, ואומרים לו, תשמע, אתה בנית פה וילת פאר 5 קומות עם אורוות סוסים מפוארת ובריכה גדולה וכולי, איך עושים את זה ממשכורת של עסקן הסתדרותי? ברור שאתה מעלת בכספים. זאת אומרת, רבותיי, אני חייב להתוודות, אני חייב להגיד לכם משהו, תשמעו, היה פה משהו שאתם לא תאמינו. אני לפני שנה, בא אליי אליהו הנביא בחלום, כן? קישון. בא אליו אליהו הנביא בחלום, והוא אמר לי, תשמע, תלך לכפר מסוים בצפון, תעמוד בנקודה מסוימת, תלך 200 צעדים מזרחה, עוד 100 צעדים דרומה, אתה תראה עץ. מימין לעץ, אם תגיד, אברה קדברה שמבדרה, לא יודע, תגיד מה כל מיני דברים כאלה, תחפור מתחת למקום שבו אתה נמצא, אתה תמצא מטמון. עכשיו, לא האמנתי לו, אבל עשיתי את כל מה שהוא אמר, חפרתי, ווואלה, היה שם מטמון. ומהמטמון הזה בניתי את הווילה ואת האורווה ואת הבריכה והכל. אז אומרים לו החוקרים, שמע, זה סיפור ממש פנטסטי, יש לך איזושהי ראייה שהסיפור הזה היה? ברור, תסתכלו, אחרת איך יש לי את הווילה ואת הסוסים? לכן ברור שהסיפור הזה היה. אז אומר אליה לייבוביץ', כן, הוא אומר, הראיות לקיומו של אלוקים זה אותו דבר. יש לי ראייה לקיומו של אלוקים, למה? הנה, העולם הוא מורכב, הרי העולם המורכב, ברור שהמרכיב הרכיב אותו. אתה ממציא לי איזושהי ישות דמיונית שאף אחד לא מבין, ואתה מוכיח את קיומה מהמורכבות של העולם. יש לך איזושהי ראייה לתיאוריה הפנטסטית הזאת? בוודאי, תראה את העולם, הוא מורכב כל כך. איך הוא כזה מורכב אם לא יהיה אלוקים שירכיב אותו? אז הוא אומר, זה אותו דבר. זה כמובן שטויות. למה זה שטויות? בגלל זה שטויות מהרבה סיבות. זה, במבט ראשון זה ככה נשמע קצת מפתיע, זאת אומרת, כאילו אתה עומד רגע, בעצם לכאורה הוא צודק, אבל זה שגוי מכל כך הרבה אספקטים שאני לא אוכל למנות את כולם פה. אני אגיד רק כמה. דבר ראשון, כשבאים חוקרים איך קראו לנו? ברח לי השם שלו. אף אחד לא זוכר פה, אבל זה קישון קלאסי, זה המבוגרים בינינו בטוח מכירים. גדליה פודהולצר, לא, זה לא השם הזה, אבל זה משהו כזה, כן, זה שם קישוני כזה. בכל אופן, אז כשבאים החוקרים לעסקן ההסתדרותי הזה, הם מצפים להסבר. הטענה שיש אלוקים בגלל המורכבות של העולם, אלוקים לא משמש פה בפונקציה של הסבר. אני לא טוען שאלוקים מסביר את העולם. אני מוכיח את קיומו של אלוקים. זאת הוכחה, זה לא הסבר, זה משהו אחר לגמרי. מורכבות של העולם היא הוכחה לזה שהיה מישהו שירכיב אותו, כי בלי זה עולם מורכב לא קיים. אתה שואל אותי, האם זה גורם לי להבין יותר את העולם? אלוקים הוא יצור שהוא מאוד לא מובן לי. להשתמש בו כדי להבין את העולם, זה באמת לא נכון אולי. אבל אני לא מחפש הסבר לעולם. אני משתמש בעולם כראיה לקיומו של אלוקים, הפוך. זאת אומרת, אולי העולם יסביר את אלוקים, לא אלוקים את העולם. אבל זה שיש עולם, זה מוכיח את קיומו של אלוקים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הוא מניח שהסבר תמיד בנוי בדרך של העמדה על המוכר. מה זאת אומרת? נגיד מטוס התרסק. אז באה הוועדה לבדוק למה המטוס התרסק, והם מוצאים שיש שבר בכנף. מה בעצם הם אמורים לעשות ומה הם עשו? הם לוקחים תופעה שהם לא מבינים אותה, המטוס התרסק, ומנסים להסביר אותה באמצעות כללים או חוקים שהם מוכרים לנו, אנחנו יודעים אותם. אנחנו יודעים שאם יש מטוס עם שבר בכנף, אז הוא מתרסק. אוקיי? ברגע שמצאנו את השבר בכנף של המטוס הזה, אז יש לנו הסבר למה הוא התרסק. תופעת ההתרסקות לא הייתה מובנת לנו, השתמשנו בעקרונות שמובנים לנו, שמוכרים לנו, כדי להסביר אותה. זה נקרא הסבר מטיפוס של העמדה על המוכר. אני לוקח את הלא מוכר ומעמיד אותו על המוכר, אני מסביר אותו באמצעות המוכר. אלא מאי? שהסברים מדעיים, חלק גדול מהם זה העמדה על המוכר. אבל הנקודות שבהם מדע מתקדם, שם זה דווקא העמדה על הלא מוכר. כן? זה מה שתומס קון, כשהוא מתאר את הפילוסוף, סוציולוג של המדע, כשהוא מתאר את התקדמות המדע, הוא מחלק את זה לשני סוגי שלבים. יש שלבים שבהם ישנה פרדיגמה שעובדת, יש תיאוריה שעובדת, אמיץ דולניקר, לא דולינקר, אלא דולניקר, יפה. אמיץ דולניקר. שם קישוני נהדר. המדע הפרדיגמטי, כן, יש תיאוריה שהיא עובדת, היא מסבירה את כל העובדות, הכל בסדר, כל עובדה חדשה שאנחנו מגלים, אנחנו מנסים להשתמש בתיאוריה כדי להסביר את העובדה. זה השלבים השלבים של המדע. אבל באיזשהו שלב מצטברות לנו הרבה מאוד דוגמאות, או כמה דוגמאות, שלגביהן לא מצאנו הסבר במסגרת התיאוריה הקיימת. ברגע שמספר הדוגמאות האלה הוא כבר מספיק גדול, אנחנו מבינים שזה משבר. ולזה הוא קורא את תופעה של משבר מדעי. והמשבר הזה בעצם אומר לנו שצריך להחליף פרדיגמה. צריך לזרוק את התיאוריה הקיימת, ולמצוא תיאוריה חדשה שתסביר את כל העובדות הקודמות, וגם את העובדות שהתיאוריה הקודמת לא יכלה להסביר. אם נמצא תיאוריה כזאת, זאת תהיה התיאוריה החדשה שאותה נאמץ, במקום הקודמת שאותה זרקנו. זה מה שנקרא מהפכה מדעית. בעקבות משבר מגיעה מהפכה מדעית. עכשיו שימו לב, כשאנחנו מגלים תיאוריה חדשה במדע, זה תמיד מהפכה. אנחנו מגלים תיאוריה חדשה שקודם לא ידענו אותה. אז אנחנו לוקחים עובדות שהן לכאורה מוכרות לנו, ואנחנו משתמשים בתיאוריה שהיא לא מוכרת לנו כדי להסביר את העובדות האלה. כן, תחשבו על ניוטון. ניוטון מסתכל על הגאות ושפל, על הנפילה לכדור הארץ, על מסלולי הכוכבים. אוסף של תופעות שאנחנו בסדר, אנחנו מכירים אותן, הכל בסדר. והוא פתאום אומר, רגע, יש לי תיאוריה, חוק הגרביטציה, שמסביר את כולם. עכשיו, אף אחד לא ראה את כוח הגרביטציה מעולם, אף אחד לא שמע על זה שמסות אמורות למשוך אחת את השנייה, לכן בעצם התיאוריה שלו זה להמציא משהו, אד הוק, שהוא לא היה מוכר לנו קודם, כדי להסביר את העובדות שדווקא היו מוכרות לנו היטב. אבל ברגע שהתיאוריה הזאת מצליחה להסביר הרבה עובדות, מגוונות, אנחנו משתכנעים שהיא נכונה. עכשיו, מי הסביר את מי? התיאוריה את העובדות או העובדות את התיאוריה? התשובה, העובדות מוכיחות שהתיאוריה נכונה. התיאוריה מסבירה את העובדות. ההסבר הולך מהתיאוריה לעובדות. ההוכחה הולכת מהעובדות לתיאוריה. וזו נקודה חשובה, כי ההוכחה זה תמיד העמדה על הלא מוכר, ולא העמדה על המוכר. אני מוכיח שהתיאוריה הלא מוכרת נכונה, למה? כי היא מסבירה את כל העובדות שאני מכיר. לכן הצעדים השלבים, בשלבים השלבים של המדע, הם העמדה על המוכר. יש לי תיאוריה שעובדת, כל מקרה שמופיע לפני אני מסביר אותו באמצעות התיאוריה הזאת, זה העמדה על המוכר. בשלב של המשבר, התיאוריה המוכרת לא מצליחה להסביר את העובדות, חלק מהעובדות. אני צריך לחפש תיאוריה לא מוכרת, והעובדות יובילו אותי לתיאוריה הלא מוכרת, כמו שעשינו קודם אגב עם הקידושין והכל, גם בהלכה זה ככה, והאינדיקציה שלי שהתיאוריה הזאת נכונה, זה שהיא מסבירה את העובדות, מה זאת אומרת מסבירה, אז המפל קורא לזה, זה הסכמה הדדוקטיבית נומולוגית, זאת אומרת אני מוצא חוק, שהמקרים הפרטיים, המקרים הם מקרים פרטיים של החוק הכללי, אם החוק הזה, הוא חוק כזה שכל המקרים, כל האירועים הטבעיים הם מקרים פרטיים שלו, אז זה חוק שמסביר אותה, את המקרים האלה, למרות שהוא לא מוכר. לכן הצעדים שבהם מדע מתקדם, כשהמדע מגלה תיאוריה חדשה, כן? כשהוא מתקדם, לא כשהוא עובד עם תיאוריה קיימת ומסביר עובדות, אלא כשהוא מגלה תיאוריה חדשה אחרי משבר, זה תמיד המדע על הלא מוכר. זה המדע של המוכר על הלא מוכר. ולכן הוא טועה גם בנקודה הזאת, אליה ליבוביץ', כיוון ש... כן, הוא אומר שהדוגמה שהוא מביא זה על הקפלה הסיסטינית. אני רואה שם ציורים בקפלה הסיסטינית, ואני מניח שהיה צייר שצייר אותם, כן, מיקלאנג'לו. אז היה צייר שצייר אותם. זאת אומרת, אם לא הייתי יודע שיש ציירים בעולם, זה לא היה הסבר. רק בגלל שאני יודע שיש ציירים בעולם שמציירים ציורים, ואני רואה עכשיו את הקפלה הסיסטינית, אז אני מניח שהיה צייר שצייר אותה. ולכן לגבי עולם, אני לא יודע שיש אלוהים שבוראים עולמות. ולכן מהעולם להוכיח שיש אלוהים שברא אותו, זה לא נכון. בקפלה הסיסטינית זה כן נכון, כי זה מסמך על הניסיון שלנו. אבל לגבי עולמות זה לא נכון. והוא שוב פעם טועה באותן טעויות שדיברתי קודם. בגלל ששום דבר לא יוצא באמת רק מהניסיון שלנו. בסוף בסוף הדברים מעורבת בהם תמיד האינטואיציה שלנו. ולכן תמיד יש איזשהו מימד של העמדה על הלא מוכר. ואם לא הייתי יודע שיש ציירים בעולם, והייתי רואה את הקפלה הסיסטינית, אני הייתי מגיע למסקנה שיש ציירים בעולם. הרבה יותר סביר, גם אם אני לא פגשתי אף צייר אף פעם, הרבה יותר סביר מאשר להניח שהציורים האלה נוצרו במקרה. ואני חושב שגם אליה ליבוביץ' היה נוקט באותה דרך. אם זה לא היה מדבר על אלוהים, אלא על הקפלה הסיסטינית. שהיא במקרה גם קשורה לאלוהים, לא משנה, זה דיון אחר. זה היגיון עקום, זה היגיון מוטה. ואני חושב שהנקודה היא שהוא חי באשליה כזאת, באשליה שהניסיון לבדו מביא אותנו למסקנות המדעיות. וכל פעם שאנחנו מכניסים אינטואיציות או סברות שלנו, זה מוטה, זה ספקולטיבי, זה לא נכון, זה רצונות, מה שדיברו פה קודם. טעות, זה טעות. גם מדע לא עובד כך. תמיד נכנסות האינטואיציות שלנו. והאינטואיציות שלנו, כמובן, אף פעם לא מוחלטות, והן לא ודאיות, אבל זה הכלי שאיתו אנחנו עובדים, ואין לנו כלי אחר. זה נכון במדע, וזה נכון באמונה, וזה נכון בכל מקום. ובעצם מה שאני רוצה לומר, דרך הזאת של האבדוקציה, במהותה, זה תמיד העמדה על הלא מוכר. זה המשמעות של העניין. אבדוקציה במהותה זה העמדה על הלא מוכר. כי האבדוקציה בעצם אומרת, אני מוציא תיאוריה מתוך העובדות, תיאוריה חדשה. מה שאני מסביר, כשאני אמלא את הקל וחומר, בכוח התיאוריה שמצאתי ואני אסמן שם אחד, זה באמת יהיה העמדה על המוכר. יש לי תיאוריה שעובדת, עכשיו אני רק ממלא עוד דין שאותו לא ידעתי, אני מסביר אותו באמצעות התיאוריה המוכרת. אבל ללכת משלושת ההלכות הנתונות אל התיאוריה, זה העמדה על הלא מוכר. כי אני בוצא תיאוריה שהיא לא מוכרת לי, ובטח אם זה רק אלפא ובטא, אז אני אפילו לא מזהה את האלפא ובטא. אז ודאי וודאי שזה לא תיאוריה שמוכרת לי. אני מייצר אותה עכשיו מתוך העובדות. ועדיין, זאת הדרך שאנחנו עובדים. גם בהלכה, גם במדע, גם בכל תחום בחיים. ככה אנחנו עובדים. אנחנו לוקחים את העובדות, מנסים להבין אותן באמצעות תיאוריה, ואז מסיקים כל מיני מסקנות. לכן העמדה על הלא מוכר, זה לא טיעון סותר, זה לא טיעון שתוקף את הטענה הזאת. זה מה שאנחנו עושים, העמדה על הלא מוכר, זה תיאור של איך מדע עובד. ואיש מדע כמו הוא היה צריך לדעת את זה כמובן. טוב. אני אעצור כאן. פחות או יותר סיימתי את המהלך. אני רוצה עוד אולי השלמה קטנה, אני אעשה פה על פופר, על קשר לפופר, ואחרי זה אני אדבר קצת על הלימוד מהניסיון בגמרא, זאת אומרת על המעמד של הניסיון בחשיבה ההלכתית, ובזה נסיים את הסדרה, ואני אעבור לסדרת המשך, אבל אני אגדיר אותה כסדרה חדשה, על כשלים סטטיסטיים ואבדוקציות פזיזות. אוקיי, עד כאן.
שר, האם אפשר לשאול שאלה שהיא אינה קשורה לשיעור?
אלא אם כן יש שאלה קודם שכן קשורה לשיעור.
חצי קשורה לשיעור. זה נדן מה שהסברת בכסף וחופה, שהפרמטר השותף לביה וכסף זה הנאה. אבל מהמשנה מבואר שמחמת שטר, באמת זה לא הענה, המכנה משותף.
לכן אמרתי, מחקתי את השטר לפני שאמרתי את זה, זה תיאור פרטני רק כדי להראות את צורת החשיבה.
כן, כן, הבנתי, אבל יש איזה, אתה מצאת איזה פרמטר משותף באמת בסוף?
ההנאה כן משחקת תפקיד, אבל לא לבדה. אבל זה, הטבלה פה מגיעה נדמה לי לשבע על עשר. מבין? אז אנחנו צריכים, אנחנו צריכים הרבה עבודה לפני שאנחנו עושים פה איזשהו, את הצעד הבא. כן, שאלה שלא הייתה קשורה. לא שומע, אתה במיוט.
שומע?
כן.
אז א', לפני השאלה, אני, תסתמות ראשונה שאני מדבר אליך בצורה הזאת, אני קורא הרבה מהכתבים שלך ו... ומאוד מאוד משכנעים, ובאופן כללי תודה רבה, באמת,
אוקיי.
כתבים מאוד משכנעים.
טוב,
ורציתי לשאול לגבי הספר שלך, המצוי הראשון, אמנם לא קראתי את כולו, אבל בנוגע לאזור של הטיעונים מסיקים. אז חשבתי אולי על עוד שתי טיעונים מסיקים שאולי אפשר להציע. הטיעון המסיק הראשון הוא בנוגע לבחירה חופשית. מי שטוען שהעולם הוא דטרמיניסטי, הפוך, מי שטוען שאין אל, אין אלוקים, אין בריאה, חייב בהכרח ומובלע להניח שהעולם הוא דטרמיניסטי. זה הטיעון המסיק הראשון שרציתי להציע.
למה?
זאת אומרת שאין בחירה חופשית.
למה?
אני חושב שאנחנו, כשאנחנו רואים את הכוכבים שמסתובבים סביב עצמם, או את ה... כוחות הפועלים או התאים שמתרבים.
זה בני אדם, חוקי הטבע מאפשרים גם בחירה חופשית. כמו שאתה, את חוק הגרביטציה אתה לומד מהניסיון, גם את חוק הבחירה החופשית אתה יכול ללמוד מהניסיון. העובדה היא שיש בעולם בחירה חופשית, נגיד בהנחה שאני חושב שיש. כן? אז זאת עובדה, כמו שחוק הגרביטציה הוא עובדה. אני פשוט מגלה את זה תצפיתית.
אבל במה התאים שלך בעצם שונים מכל תא אחר או מכל כל כוח אחר שעובד?
זה ביולוגיה שמורכבת באיזושהי צורה מסוימת, וכנראה זה יוצר בחירה חופשית. במה שונים חומרים כימיים כאלה מחומרים כימיים אחרים, שיש להם תכונות אחרות, מבנים שונים יוצרים תופעות שונות.
אבל המבנים האלה תלויים באותם חוקים פיזיקליים, לא?
נו, אבל חלק מהחוקים הפיזיקליים אומרים שיש בחירה חופשית.
אוקיי, טוב, אז אולי זה גם פוסל את, אולי האירור הזה פוסל גם את ה... הסברה השנייה שרציתי להציע בנוגע לעצם העניין של מודעות עצמית ותודעה, שהם לא כל כך מוסברים על ידי האבולוציה. זאת אומרת, האבולוציה יכולה להסביר מודעות עצמית ותודעה, שאנחנו צריכים, אני צריך להפסיק את זה בצורה יותר נכונה, אבל אני חושב שכולם מאמינים שיש במידה מסוימת כזו או אחרת התעסקות במודעות עצמית, ואני חושב שגם פה אפשר להגיד שהאבולוציה לא תגרום לכך שתהיה תודעה או מודעות עצמית, ככה רציתי לטעון.
אני כתבתי בספר משהו כזה, אבל יותר רחב. מודעות עצמית זה
מקרה... על האפיסטמולוגיה.
מה?
על החושים.
על המנטלי, באופן כללי. כל התחום המנטלי הוא בעצם מיותר מבחינה אבולוציונית. כי בשביל לשרוד, מספיק שאני אברח מהנמר, לא צריך שאני אפחד ממנו. אם אני אברח מנמר ברגע שאני רואה אותו, בלי שאני בגלל הפחד אני בורח, אלא אני בורח מאיזושהי ביולוגיה. אז הייתי ניצל באותה מידה. זה הטיעון של האמריקאי, או איך קוראים לו, הפילוסוף הנוצרי.
טיילור.
לא. מנוטרדם, נו, שרחתי את שמו. פילוסוף מאוד ידוע, נוצרי. באופן אז... לא זוכר את השם. הטענה היא ש... שכל המימד המנטלי שלנו לא יכול להיות מוסבר על ידי אבולוציה. אז מודעות עצמית זה רק מקרה פרטי. אין שום ערך אבולוציוני לזה, כי ערך אבולוציוני יש להתנהגויות. וכל המימדים הפסיכולוגיים שגורמים להתנהגות הם מיותרים. אם תעשה את ההתנהגות השרידה, אז אני אשרוד. למה צריך את כל המערך המנטלי שממנו נגזרות ההתנהגויות?
הבנתי, כן, כן, נכון. טוב, תודה רבה.
בבקשה. לאו? אוקיי, אז שיהיה שבת שלום, להתראות.
תודה.
שבת שלום, תודה רבה.